ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נראה אולי רבי נחמן, יש לו תורה ארוכה שם, היא כמעט לא מצוטטת פה. וכל מה שיש פה בליקוט ההלכות של רבי נתן זה על בסיס התורה הזאת. אבל אין ספק שרבי נתן פה הוא צינור מאוד מאוד חשוב בשביל להעביר את זה לפסים שאנחנו נוכל להבין אותם, את המאמר יותר טוב. אז באמת הזדמנות ללמוד ליקוט ההלכות, לראות את ה... את הניסוח של רבי נתן עצמו, וכמובן זה את הצינור של הרב שגר. אני מביא לפני זה לקט מתוך שיעור שארוך מאוד, לפעמים אני מרגיש הרבה פעמים שמאוד חשוב לי לצטט בצורה מדויקת את הרב שגר, שכל כך ניסח את זה יפה. אז בואו נקרא קודם כל בפנים, ואחרי זה נראה את הבירור. על פי המאמר, כבר אנחנו מבינים, תקראו בחודש הבא המתחיל מאמונה. אין שם כל המאמר, אז אין לנו את כל המאמר, אבל יש לנו פה רק לקט. כל השורות הבאות, שש שורות הבאות, זה רבי נחמן וליקוטי מוהר"ן תנינא סימן ה' והכלל, זה עדיין רבי נחמן. כשמתקנים גם האמונה, זאת אנחנו מבינים שבת המוצא היא האמונה פה. אזי נעשים מזה גרים, והגרים מכניסים גאווה בישראל, ועל ידי הגאווה נסף גם ניאוף חס ושלום, והמגינים שבדור מעלים גם תאוות הניאוף, ונעשה מזה בחינת מוחים, תפילים, בחינת חותם דקדושה. ואזי הוא בחינת חלום על ידי מלאך, שהוא בחינת אדם, ולא חלום על ידי שד חס ושלום, שהוא בחינת בהמה. אבל יש למאכלים חלק בחלום, ולזה צריכים שמחה, שהוא חיזוק המלאך, ועיקר חיזוק המלאך הוא בניסן, ואז היה ראוי שיתבטל גם טומאה זו. אבל יש שבא על ידי קלקול המשפט, וקלקול המשפט נעשה על ידי שמעלים טיפת עשיו וישמעאל, ואזי על ידי קלקול כיסות המשפט נופלים האבות מן המים. וזה צריכים קישור המקווה. תראו, אנחנו פה בלקט שלפנינו לא נתייחס לכל הפרטים פה ברבי נחמן, אבל נתייחס לפרטים העיקריים, ואידך זיל גמור, אנחנו נתייחס פה לאמונה, לניאוף, לשמחה, ומה הוא עוד מזכיר? לאכילה, נכון? נעזוב כרגע את העניין הזה של עשיו וישמעאל, גם חיזוק המלאך אנחנו גם נתייחס לזה, אבל כמו את הסיפה, הקלקול של כיסות נופלים האבות מן המרכבה, אני חושב שזה כבר ממילא יהיה כלול, כן, אבל באופן ספציפי רבי נתן לא מתייחס לפרטים האלה, הוא מתייחס לרוב הפרטים שיש שמצוטטים פה. עכשיו בואו נקרא את רבי נתן, ושוב אתם תוכלו לראות את ההבדל. והנה המן הרשע שהוא מזרע עמלק, שהוא ממונה על פגם טומאה זו. איזה טומאה? ניאוף, נכון? אשר קרחה בדרך, דרשו חז"ל, מלשון קרי, טומאת קרי, אנחנו יודעים שרבי נחמן עצמו עסק הרבה מאוד בנושא הזה של הטומאה הזאת, אצלו ממש היה יסוד גדול. אבל בואו, רוצה להתגבר על ישראל, בזמן אנחנו נקרא, לפני, בלי להסביר כרגע, בזמן גלות בבל 70 שנה, שהוא בחינת שינה, כמובן בספרים, והתגברותו על ישראל על ידי פגם המאכלים. טוב, התחלנו בטומאת ניאוף, אחרי זה המאכלים. כמו שאמרו רבותינו זיכרונה לברכה, מפני מה נתחייבו שונאיהם שישראל באותו הדור כליה? אתם יודעים, שונאיהם של ישראל זה סגי נאור כזה, כן? כמובן על ישראל. מפני מה נתחייבו כליה? מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. כן, האכילה של המגילה שם זה קלקול, זה פגם של תאווה של אכילה, וכנראה שזה מן הסתם התיקון שאנחנו עושים סעודת פורים, כן? מאכלי פורים הם תיקון לפגם הזה של האכילה הזאת. כמאכלים טמאים הם בחינת פגם אכילת עץ הדעת טוב ורע, עכשיו אתם תעשה, שפגם בו אדם הראשון, שעל ידי זה פגם בטיפי המוח. עכשיו גם את זה נסביר בהמשך. הוא מדבר פה על דעת, כן? עץ הדעת. הוא מדבר על הטיפות במוח. על ידי זה נתקלקל בעיצבון תוך הלנה, אבל כן, עיקר התיקון על ידי השמחה. הפך ויצבון תאכלנו. אבל אין יכולים לתקן כי אם המאכלים טהורים שתיקונם כשזוכים לאכול בשמחה. צריך מאכלים טהורים וצריך לאכול אותם בשמחה, אבל מאכלים טמאים שאין להם שום תיקון. אבל כן, מי שנהנה מהם נמשך עליו חס ושלום מבחינת ויצבון הנעל, שהם גם חטא אדם הראשון שמשם נמשך. זה לא תומה הנעל שממונה עליו המן, המלאק, שעל ידי זה נתחייבו שונאים של ישראל כלל יחד. גם זה נאמר, ביום אכולך ממנו מות תמות. איזה שמרו רבותינו? זה שהשתחוו לצלם. מה זה השתחוו לצלם? גם אמונה, נכון? זאת אומרת, יש פה, הוא כורך פה כמה סיבות שמובאות בחז"ל לכליה הזאת שנתחייבו בעין נוח ולא פליגי, כי היה בהתעלי. זה לא שפה של כן, אנחנו לא נתקל הרבה. אתם רואים את ההבדל, הניסוח הוא יותר פשוט, יותר זורם כזה, כן, זה רבי נחמן קפיצות ודברים ככה מרופלים, ונתן מפשט. ואז הוא אומר, אבי התעליה, כי השתחוו לעבודה זרה, היינו פגם אמונה, שיהיה התחלת הפגם, ואחר כך נמשך מזה הפגם אמונה, פגם טומאה. וגם על אדם הראשון הוא אומר שפגם באמונה, כמו שאומרים זה כאן המוחה, שכפר בעיקר. כתוב הרבה דברים על אדם הראשון, כשהוא כפר בעיקר, כתוב עליו שהיה מושך עורלתו, אז אומרים שהוא פגם בטומאה הזאת גם, כן? עכשיו מופיע משפט המפתח, שלכן הדגשנו אותו. כי כל הבחינות הנ"ל קשורים זה בזה. גם אמונה וגם טומאה הנ"ל וגם המאכלים חס ושלום. זה משפט מפתח. במילים אחרות, הרי זה כבר מה שראינו בכל התורות כמעט שלמדנו, נכון? רבי נחמן הוא קופץ, כל פעם הוא מדבר על יסוד אחר, אבל בסופו של דבר יש מכנה משותף לכל היסודות, וזה לאורך כל הדרך מה שניסינו להסביר, נכון? וכנראה גם פה נצטרך לעשות את זה. כי אחיזת המן היה מפגם עץ הדעת, כמו שאמרו את זה, המן מן התורה מן העין שנאמר המן העץ, היינו, הנה אתם רואים את הכישורים כבר פה. המן הוא קשור לקלקול של האדם הראשון, שהאדם הראשון קלקל בכל הזה. היינו כנעל, ועל כן רצה להתגבר בחודש אדר שמת בו משה. כי מיטת משה זה בחינת הסתלקות הדעת, בחינת שינה, ואז הוא זמן התגברותו, כשאין תיקון בכל הבחינות הנעל. אני חושב שנסתפק כרגע בפסקה א', פסקה ב' וג', זה כבר התיקון. נגיד ככה, א' זה הקלקול, וב' וג' זה התיקון. בעצם משמעות של... של מצוות הפורים המיוחדות, כן? אבל כמובן בשביל להבין את התיקון צריך להבין מה צריך לתקן. אז אני נתחיל ככה שלב אחרי שלב. קודם כל זה כבר אומר פה, גלות זה שינה, המקור זה כנראה קבלת הארי, כן? עכשיו המלאק זה קרי אשר כורחה המן מן התורה המן העץ. ספרי קבלה וחסידות, תומעת קרי נמשך מן הטיפה שבמוח. אתם יודעים, אדם, כן, המחשבות הזרות של האדם הן משפיעות גם על הוולד גם כן. עכשיו הלאה, הכללה זה הייתה אכילה בעצבות, ויצבון תאכלנה, נכון? העונש של חטא האדם. התיקון, אכילה בשמחה. זה כבר פה, מה שאומר פה רבי נחמן ורבי נתן. השתחוו לצלם עבודה זרה, אדם הראשון כפר בעיקר, משה, ההפך מכפר בעיקר, משה זה הדעת. מה כתוב כאן? אמונה, אכילה, תומת קרי, עצבות, השתחוו לצלם. עכשיו, הרב שגר, שכבר בשביל להסביר פה את הפסקה הזאת, צריך להתחיל עם המפתח, כמו שרבי נתן, רבי נחמן אומר, רבי נתן התחיל עם גם האמונה, כן, הכל... הכל בסופו של דבר זה תלות לנקודת האמונה פה. זה אומר ככה, אמרתי לכם שהמפתח להבין את רבי נחמן זה בשביל להבין על מה אנחנו מדברים, כגון בעניין הזה שאנחנו מדברים על אמונה, על מה אנחנו מתכוונים פה. אם אנחנו לא נבין בדיוק מה המשמעות של המילה הזאת פה, לא נבין את כל הפסקה הזאת. אז אני לא יודע אם אתם היית, אתה היית, למדנו כאן במערל נתיב האמונה, אתה היית בזה? זה אותו, זה קשור. אז בעצם הרעיון הוא כזה, אמונה זה לא עניין של הוכחות שכליות, זה לא עניין של הישגים שכליים, של משהו שאתה צריך להאמין ב-13 עיקרים. לא זה הופך את האדם למאמין. אמונה זה מצב קיומי, וזה גם אפשר להביא ראייה מהמלאק. ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. בעצם נדמה לי זה הפעם הראשונה שמופיעה המילה אמונה בתורה, זה מלחמת עמלק. מה זה ויהי ידיו אמונה? אם אתה אומר שאמונה זה הכרה בבורא, הכרה שכלית, אז מה זה שייך לייחס את זה לידיים? לידיים. רש"י התקשה בשאלה הזאת, ורש"י אומר שהוא פרס את כפיו כלפי מעלה או משהו כזה. רוב המפרשים שם, רוב הראשונים, הספורנו בנוסף המפרשים, שאמונה זה עניין של יציבות. זה, לכן אמונה יכולה להיות מיוחסת לידיים. מה זה? ועזב היה ידיו אמונה, הוא הצליח להחזיק אותם באוויר, תמכו בו אמנם, אבל הם היו יציבות, נכון? עד בו השמש. לכן, לפי זה אתה מבין בכלל איך, את הפסוק הזה, מה המשמעות שלו. דרך אגב, גם במגילה, איפה יש לנו אמונה במגילה? הבן שלי התחתן לאחרונה, קוראים לו יאיר, ואשתו קוראים אמונה. עשיתי דרשה בשבת, אמרתי שהשמות האלה נפגשים עם מגילת אסתר. כתוב מרדכי בן יאיר, כתוב ויהי אומן בבשר. אומן זה לשון אמונה. שפת אמת מדבר על זה בפרשת בשלח, שם מלחמת עמלק. אז הוא אומר, אמן זה להימשך אחר הנהגת הבורא, זה התמשכות. כי המדרש, המפרשים שואלים, מה הרבותא באמונה שהייתה בקריאת ים סוף? וגם במצרים כתוב ויאמינו, ויאמן העם. אז הוא אומר, מצרים, עד קריאת ים סוף, האמונה הייתה מקרטעת כזאת, זאת אומרת, ספקות כאלה, אז מצרים רדפו אחרי, הם ידעו, זה כן, זה לא, זה טוב או לא טוב. הרגע שהגיעו לקריאת ים סוף, המצרים טבעו בים, אז התיישב הדבר על ליבם, זה היה ככה יציב, האמונה הייתה כבר משהו יציב. לא שלא היו אחרי זה כישלונות, לא מבטיחים שום דבר אף פעם, כן, אבל שבנקודה מסוימת הגיעו לאיזו ודאות פנימית אחרי קריאת ים סוף. תמיד יש לאדם בחירה, את העגל וזה מכל מיני סיבות, אבל משהו נקבע בליבם בקריאת ים סוף. לכן כל פרשת בשלח שמה, בדיוק דרשתי את זה שמה, זה סביב אמונה, ויאמינו, ויהי ידיו אמונה, אבל המכנה המשותף של כולם, מה זה ויהי אומנת עד הזה, מה זה אומנת? אומנת זה אחת שהיא מתקשרת לילד, לתינוק, נכון? ועשה אתכם על כנפי נשרים, איזה פסוק נפלא, כאשר עשה האומן את היונק. אומן, יש לנו מה, מה זה כאשר עשה האומן את היונק? כן? היציבות הזאת, לא לזגזג, זאת היא אמונה. ודאות פנימית, שלווה פנימית. ברור. מה עוד אפשר להביא? הרי בלי סוף כל מיני. אגב, רסטיך לי באמונה. תרצו דרשת שבע ברכות שלכם. מה זה ורסטיך לי באמונה? אתה יכול להגיד, או... יש אמונה. אבל אמונה זה לשון אמון. אמון הדדי. אמינות. ברור, צריך להבין, האמונה בתורה זה לא מה שאחרי זה, זה כנראה יתפתח מאוחר יותר להכרת הבורא או משהו כזה בשכל, אלא זה יותר תכונה נפשית פנימית של התקשרות, יציבות, אמינות, לא לסתות, כן? וחוסר אמונה תמיד משול בחז"ל, מישהו שבא והרוחות, כל רוח מזיזה אותו, כן? אין לו יציבות. עכשיו, כלפי מה הדברים אמורים. אמונה כזאת במובן הזה יש לה קשר, אפשר להבין עכשיו את הקשר בין אמונה לבין שמחה. למה? נלך לצד השני, מה זה עצבות? אדם עצוב, גזם פסימי, נכון? מתכווץ בתוך עצמו, רואה את הכל בשחור. ממה זה נובע שאדם יש לו פסימי? לא חש אמון וטעם בשום דבר, אין אצלו יציבות בחיים. אתם מבינים? אמונה זה מושג כללי, כמו שהמהר"ל אומר בנתיב אמונה, זה בין האדם לקדוש ברוך הוא, זה בין האדם לאשתו, זה בין האדם לחברו, לשותף שלו בעסקים. יש אמון הדדי או אין אמון הדדי? מבינים? עכשיו, חוסר אמון, חוסר אמונה זה חוסר טעם בחיים, וזה ממילא עצבות. אדם מתכסה ברחמים עצמיים, כן? הוא לא מרגיש שהוא נשען על איזה בסיס איתן, יציב. כן, הוא מרגיש כמו עלה נידף. לכן, עכשיו, המהר"ל אומר שבאיזה מקום, אני לא יודע את המקום המדויק, המהר"ל אומר ששמחה זה התקללות בסביבה, כן? השתלבות, מה זאת אומרת? אני חי בתוך מציאות מסוימת ואני מתחבר אליה לסביבה, כן? כי החיים שלי בעלי טעם פנימי. כלפי מה הדברים אמורים? אדם שיש לו אמון בעצמו, קודם כל. אז יש לו אמון לסביבה. הוא נמצא נגיד במקום עבודה מסוים, כן, הוא זורם, כן, מלא חיות, כן, הוא משדר אמון, הוא תמיד שמח. ואדם כזה ממולה הוא יכול להתחבר לסביבה, הסביבה אוהבת אותו והוא אוהב את הסביבה. ההפך מזה זה הפסימיות. אדם פסימי מתכווץ בתוך עצמו, כן? כל הזמן חי בפחדים, העיניים שלו הם כאלה ככה בתוך הערובות, העיניים כאלה כל הזמן מגולגלות, נכון? וזה גורם ממנה לנתק, וממילא זה הכל כלול בזה, זה החוסר שמחה, הפסימיות הזאת, כי זה חיסרון ביציבות הזאת, באמון הזה. הוא לא מאמין בעצמו, שם מתחילה הבעיה. אתם יודעים, אדם לא מאמין בעצמו, אז הוא מפתח איזה מין חשדנות כלפי כל אחד שהוא נתקל איתו, נכון? זה מרמה אותי וזה משקר אותי וזה ככה. איך אומרים חז"ל? אין אדם רואה אלא מהרהורי ליבו. הצורה שבה אדם מסתכל על הסביבה, זה משדר מה הוא רואה בפנימיותו, מה הרגשה הפנימית שלו. שנאה עצמית מביאה ממילא לשנאה מתפשטת החוצה גם, ולהפך כמובן. אדם שחי מתוך איזה אמון פנימי בחיים שלו, בטעם של החיים שלו, מרגיש טעם בכל דבר שהוא עושה, הוא משדר את זה החוצה. הסביבה קולטת אותו, הסביבה אוהבת אותו. רואים, רואים? הלאה. ממילא, אפשר להבין, למה אדם נכשל בעסקים שלו? לפעמים, כן, תולים את זה באיזה חוסר הצלחה, בסיבות כאלה, בסיבות אחרות. תדעו לכם, הסיבה הכי מרכזית בכישלונות של האדם, אפילו כיפשו אותו בעניין של עסקים, זה כסף שלא מוצא חן בעיני אנשים, הוא מעורך חשדנות. אני רוצה להגיד להם, אפילו בצורה פשוטה, לפעמים אני מגיע למסעדה מסוימת, אתה רואה, מצרים, כנראה הם מדריכים אותם מלמעלה, הם נחמדים, הם אדיבים. המשחק הזאת תלך אליה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כן, אבל אם אתה רואה משהו, זה ניקור כזה, מישהו, עוינות, לא ממש עושה את זה ברצון, לא משרת אותך ברצון, זה מתכון לכישלון של עסקים. וזה לא שאני לא יודע, יכול לעשות את האוכל הכי טעים בעולם, הכל מתחיל מהעניין הזה של האמון, מקום חם, מקום שמושך אליו אנשים. אז זה לא רק הצלחה בפנימיות, באישיות, אלא גם הצלחה חיצונית. זה אבא עטליה, זה הכל הולך יחד. אנשים אוהבים אנשים שמחים, לא אוהבים אנשים עצובים. אדם שמח, אדם מלא אמונה, זה אדם יצירתי, אדם חי. אמרנו, אדם עצוב לא מאמין בעצמו. אמונה, כמו שאמרנו, אדם סומך. לפעמים הוא אפילו לא יודע על מה הוא סומך. כן? יכול להיות שיש לו את כל הסיבות להיות עצוב ולחשוש, אבל אם יש לו אמונה, אז יש נקודה בסיסית שאומר, אני לא נותן לעצמי אף פעם להיות עצוב או משהו כזה, אף פעם להישבר, אף פעם לפול במצב רוח שלי, ואני לא יודע איך הדברים יסתדרו, אבל המציאות מראה שזה מסתדר בדרך כלל, נכון? הלאה. זה קשור גם לאכילה. מה זה פגם של אכילה? פגם של אכילה, תגידו אתם, גם של אכילה, נגיד, הוא מדבר פה ככה, יש אכילה שאי אפשר בכלל להעלות אותה, זה אם אדם אוכל מאכלים טמאים. אבל אכילה פגומה יכולה להיות גם מצורות וגם במאכלים קשרים. בוא נגיד, זה הדבר היותר רלוונטי לגבינו, אף אחד מאיתנו לא אוכל מאכלים טמאים, מאכלים אסורים, מאכלות אסורות. אבל אנחנו מדברים על מצב הרבה יותר קרוב, הרבה יותר רלוונטי מבחינתנו. מה קורה לאדם עצבני? כן? איזה תופעות הוא מפתח בעניין הזה של אכילה? תגיד לי אתם,
הפרעות אכילה.
אתה אומר הפרעות?
תרביץ.
אני חושב להפך, זוללנות. אתם מבינים, הוא מרגיש משהו לא טוב לו בחיים קשה לו, לכן הוא מתחיל להיות זללן, פותח את המקרר כל רגע, לא יכול לשבת בשקט, כל רגע הוא פותח, לא יודע אפילו מה מפריע לו. כן, כי למה הוא חי באיזה ריקנות, בחוסר סיפוק, בעיצבון, אתם אומרים, הכל הולך יחד. אז הוא רוצה למלא את הבטן, הוא חושב שהוא יפתור את הבעיה על ידי שהוא ימלא את הבטן, אבל הוא רק מסבך את הבעיה. הוא מלקק, כמו שאמרנו, כן, כל דבר. התיקון עכשיו, כן, מאכלים בשמחה. מה זה מאכלים בשמחה? מתינות, ריכוז. אומר לי פעם אחד הבחורים שאחד הטראומות הגדולות שלו זה כשירדים מבית המדרש לחדר האוכל. זה נכון או לא נכון? הדוחק אם יש במיוחד איזה יום, אני לא מדבר על יום חמישי, עדיין יש בגט? הרבה זמן לא הייתי בחדר אוכל. יש לפעמים ימים, חבל, זה... לא, יש ימים גולש, אני יודע, מול זה היום הכי טוב, נכון? ואז אתה יודע, כולם כבר בהיקון, כבר באמצע התפילה כבר מתחילים, ויש כבר תחרות פה ועצבנות כזאת, מי ירד ראשון, כולם, ואז אתה נכנס, ועד שאתה מספיק לקחת את המגש ואת הצלח, ואז כבר כולם עטים על הסיר שם, ואז אתה חכה בתור, אתה לוטש עין, אולי יגמרו לי, ישאירו לי, וזה כבר הופך את האכילה, זה כבר ממילא, כבר לא מותיר, לא, אין כבר שום סיכוי שהאכילה, אז האכילה תהיה אכילה שרק למלא את הבטן וכולי, אבל איזה מין אכילה זו? זו אכילה שמובילה לכאב בטן הרבה פעמים. לכן המפתח הזוהר כתוב ששעת האוכל זה שעת הדקרב. אתם מכירים את זה? איזה קרב? איזה... כי אתה יכול לקחת את זה כאן, אתה יכול לקחת את זה כאן. זאת אומרת, אתה יכול לעשות תיקון גדול מאוכל, אבל אתה יכול ממש לקלקל, אתה יכול ליפול על ידי אוכל, אבל אתה יכול להרים. שאלה אם אתה נופל לתוך האוכל או אתה מרים את האוכל אליך. איך עושים את הדבר הזה? זה המפתח. המפתח הוא מתינות, ריכוז. כן, יש אוכל טעים, יש ניצוצות, אנחנו בהחלט, החסידות מלאה מהעניין הזה של החשיבות של המאכלים, של התיקון. אבל יש לזה תנאי מקדים. התנאי המקדים הוא שבו ישבו לדעת, אל תחטוף אותו סיפור שפעם קבע האור באמצע החנוכה של האור, פתאום אחד הרגיש שיש לו מזלג נעוץ על היד שלו. אתה מכיר את הסיפורים האלה, אתה בדיחות. בסדר, הכל, אפילו אני אומר, כשבאים לחתונה שם אתה לא יכול להיות חמדה כמו בישיבה, למה? שם כל אחד יש לו את המנה שלה, אבל גם יכול להיות עצבנות שם, נכון? כי לך תדע אם המלצר קלט אותך ואולי דילג עליך ואתה צריך לחפש אותו, בסדר, אבל יחסית זה לא קורה, נכון? שוב, אפשר לנצל את זה, אתה תוכל, נכון? יש שמחה, יש תזמורת, כיף, ואז באמת אמרתי לכם, אני בשבילי חתונה מאוד חשוב לי לאכול, ולא בגלל שאני גרגרן, אני גם גרגרן, כן, אבל בגלל שאני חושב שזה באמת אפשרות לחוות באמת חוויות עמוקות שאתה לא יכול ביום יום לחוות אותן, כי ביום יום אתה מהר ואתה מצמני חתונה, עצות, תקף את הזמן. יש אנשים שגם בחתונה מקלקלים, הם באים, מסתכלים על השעון, יש לי פה, יש לי שם, ואני אומר לעצמי תמיד, ואני יכול כמובן, אתה הולך לחתונה, זה עכשיו העבודה שלך. לך, לך, עד הסוף, החתונה זה מצווה גדולה, זה חסד גדול, חוץ מזה, כן? אבל אתה גם יכול, יש לך אוכל טעים שם, תאכל את זה, תאכל בנתינות, תרגל, זאת אומרת, הולך לנקוד, זה אחרי הריקודים, זה לפני הריקודים, זה עבודה. אתה מבין מה שאני אומר? אפשר לקחת את זה, אפשר לקחת את זה גבוה מאוד, כל הדברים. אבל, בקיצור, נוסיף עוד הרב שגר ואומר ככה, מי שיש לו שמחת חיים, איך זה יבוא לידי ביטוי באוכל? אמרנו, אדם עצבני, מה? פוגם, מה? הוא הופך להיות זללן, נכון? הוא פותח את המקרר, מה ההפך? אדם שיש לו באמת שמחת חיים, מה תהיה התוצאה? הוא אוכל פחות והוא ישן פחות, נכון או לא נכון? זה השינה, זה השינה, כן? ישן, שינה, הגלות וכו'. באמת, הם מספרים על גדולי ישראל, שסיבור אני לא מחשב על הרב משמו, בני ברק, שנחשב לגדול הדור זה לבנים. לא, גם עליו...
דיינמן.
מי?
דיינמן.
שטיינמן, אומרים שהוא כמעט לא ישן. רוצה לי לפגוש איזה אחד שהוא צלם שם, של כל האדמורים וכל ה... יש לו קשרים, והוא אומר לי, לא ישן. נסע, התלווה אליו פעם בטיסה, ולחוץ לארץ, אני יודע לאיזה התרמה. לא ישן, מה זה לא ישן? הוא בטח מנמנם פה ושם, אומר, כמעט לא אוכל. איזה פוסת נחם, איזה זה. על הגאון אומרים שהוא ישן ארבע פעמים ביממה, חצי שעה. מה אתה אומר? מה, זה צריך להיות משה רבנו? מלאך? לא. קודם כל, אדם חייב לישון, כן? אבל השאלה כמה? היא כבר, היא דבר משתנה. אדם שיש לו כזאת חדווה, לימוד, כמו של הגאון מבינה, יכול להיות היצירה שלו, הוא לא צריך לישון כל כך הרבה, כי הלימוד מחיה אותו, נותן לו חיות, הוא לא עייף. הוא לא צריך לאכול כל כך הרבה. אנחנו קצת, קשה לנו להבין את זה ולתפוס, כי אנחנו רחוקים קצת מהדין, החסרונות שלנו, ברור. אבל זה כלל ברור, אפילו ביחסיות, במצבים שלנו, חושב שכל אחד מאיתנו יש לו עליות וירידות, יש לו תקופות שהוא יותר שמח ויותר יצירתי, ואז זה מתגלה בשטח, אז הוא פחות משמין. זה היום בן אדם משמין, בן אדם משמין זה מתחיל איזו בעיה בסיסית, חוסר סיפוק שלו, משהו לא הולך לו וזה מפיל אותו וכולי. נכון או לא נכון? אני לא מגלה לכם את אמריקה, זה דברים פשוטים, פשוט צריך להבהיר אותם. הרצון לגרמי, לחטוף, מההפשגה, כמו שאני בא לידי בדיוק, קודם כל באכילה. ולכן הפגם של עץ הדעת טוב הרע, זה היה בעניין באכילה קודם כל. הלאה, השלב הבא זה טומאת קרי. ודיברנו על שמחה, עצבות, דיברנו על אכילה, על תיקון של אכילה. אבל יש גם תאוות הניאוף שהיא מתקשרת לכל זה, כן? כי אשר קרחה בדרך, נסביר שוב הרב שגר, הוא אומר ככה, התאומה הזאת של הקרי זה קשור גם לגבון של האכילה. מה משותף בין אכילה מקולקלת ובין תאומת הקרי? מה משותף בזה? כי יש לך איזה רקנות, אתה צריך למלא אותו. אז אתה מלא את זה או על ידי אוכל או על ידי נימות. שוב, הקשר בין איש לאישה יכול להיות מלא שמחה, מלאות, אחדות, ורסתיך לי באמונה, כן? מאידך, חוסר שמירת עיניים, מפעילות את בלוטות הרוק, באכילה גם, כן? ריקנות. וברור, זאת אומרת, יש פה את תגובות שרשרת שמתחילות, בעצם המפתח, כמו שאמרנו, באמונה. אמונה במובן שדיברנו עליו, של היציבות, של האמון, של המלאות. אתה שלם עם עצמך, זה אמין, כן? אמין, אמינות. אמינות גם מלכת עצמך, ממילא הכל זורם אחרת. אבל הוא יאכל פחות, ישן פחות, ויקלקל, ויתקלקל פחות. אדם שחי בריקנות בגלל חוסר האמונה שלו, אז אלא הוא ירצה וישאף להגיע לאחדות ולא לבנה, כן, בצורה פסולה. וזה רצון להשתלב, כמו שאמרנו, ירידה לחדר, הוא רוצה להשתלב. מה שמפעיל אותו זה הנרבים שלו. עוד כמה דברים שלו. בטן רשעים תחסר, מה? פסוק. בטן רשעים תחסר, זה במשלי? איך אפשרי? סק בלי תחתית. זה בטן רשעים. לא רוצים את האוכל, אלא רוצים את עצם האכילה. אתם מבינים? כי מבחינת האוכל הוא כבר יכול להיות שבע. אבל הוא מחפש את האוכל, את הגירוי. יש פה ספרים, אכלה ומחתה פיה, אני לא זוכר בדיוק איפה הפסוק, שפעולת הזיווג מכונה אכילה, כן? התורה משתמשת באנרגיה של זיווג בלשון, בשפה יותר נקייה, של אוכל, של תאוות הניאוף, כן? תיקון של הניאוף, כן? כי יש קשר בין הדברים. קיצור, פגם הניאוף, חוסר סיפוק כרוני. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אין אף פעם חדוות חיים אמיתית. חיים אומללים. הדברים האלה כל כך בסיסיים, כל כך חשובים, כל כך נוקבים, כל כך אמת, אי אפשר להתכחש להם, נכון? וזה כל כך פשוט. אבל זה המפתח, צריך להבין, המפתח לאיכות חיים כפשוטו. כן. גם הבחינה הפנימית וגם הבחינה החיצונית, כמו שאמרנו קודם. עד כאן הדברים ברורים. כל מה שאמרנו עד עכשיו זה פשוט להסביר את השורה הזאת של רבי נתן, שהוא אומר שמה שהיא כל הבחינות הנ"ל קשורים זה בזה. הבעיה היא, רבי נתן עשה איתנו חסד בזה שהוא קצת פישט את רבי נחמן, נכון? אבל מה חסר ברבי נתן? ההסברה הקיומית, מה המשמעות של הדברים לגבינו, שזה לא יישאר סתם סיסמאות, אתם מבינים? וזה הכוח של הרב שגר, כמו שראינו לרב כל הדברים. שאין דומה לו לדעתי, אבל שוב, אני נצל אם אני נשחק, אני מוריד הרבי, וזה אני במיוחד בשיעורים האלה, את הגדלות שלו, אתם מבינים, תראו, איך מסבירים דברים. אני לא יודע.
קודם, יש פה איזה...
מי? ברבי נתן?
כן. גם רבי נחמן, יש פה איזה
עוד יותר קודם,
כן, סתום, לא מבינים
אחרי הסברה של הרב שגר, תיישב עליהם,
כן,
אתם מרגישים את ההבדל? אם יש לכם השגות תגידו, אני מעמיד את זה למבחן השתיקה כהודעה, בסדר? או ש...
לא, הכל מצוין. אני רק אמרתי, אני הסכמתי עם הרב כשאני קחתי לקרוא את זה, הוא קופץ מפה, קופץ
לשם,
זה ממש
לאורך כל הדרך ראינו את זה, פשוט לפתוח את העיניים. ואני חושב, תראו, אנחנו לומדים לקט נבחר מאוד מהליקוטי מוהר, שהוא בהחלט מאוד משמעותי בהבנת הליקוטי מוהר. אני מאמין, אני אקבע מה, אם מישהו מכם ירצה קצת להרחיב את הדברים, אתם כבר פחות או יותר יודעים את המפתח, אתם יודעים את השפה, זה לכם כבר יותר קל לדעתי קצת להרחיב, אם יהיה לכם עניין בזה, אתם מבינים. סתם אני אומר כהערת אגב, אבל הלאה, בואו נתקדם.
מי נגיד, אבל תיאורטית היינו רוצים ללמוד את זה.
אם?
תיאורטית היינו רוצים ללמוד את הפסקה הזאת, לא מכירים אותה. איך היינו מתחילים לפתוח אותה נגיד
עכשיו? אני אומר עוד פעם, צריך אדם, פגש עם האדם שיכול לפתוח לנו את העניין. אלא אם כן, אדם הוא כישרון על כזה, כישרון בפנימיות גם, שהוא כבר מעצמו יודע ללמוד, אבל אין אדם כזה. אני חושב שהרב שגר מהרבה בחינות הוא היה הראשון שהמציא את הגלגל, אתם מבינים? כי אני לא חושב שהיו לו מרבותיו, הוא למד בישיבת יבנה אצל הרב גודוויכט, באמת שהוא יהודי מיוחד ימינו, ראש ישיב גדול, אבל אני חושב שאולי לימד שם ליקוטי מוהר"ן, אני לא יודע ממי הוא למד ליקוטי מוהר"ן, הייתה לו נטייה פנימית כזה. גדולי ישראל הם נמשכו לדברים, ובגלל היכולות שלהם ובגלל הנשמה הענקית שלהם והיכולות השכליים שלהם הם הצליחו ליצור. אבל אני אומר, ברגע שפותחים לנו את הפתח, אז אתם כבר מתחילים להבין את השפה. כן? הדבר הראשון, כמו שאמרנו, לא ללכת שבי אחרי איזה דברים שאנחנו מושגים, דעות קדומות שיש לנו, למשל פה באמונה. כן? בזה תלוי הכישלון או ההצלחה להבין את הפסקה. אם אתה לא מבין ולא עושה סוויץ' במוח שאמונה זה לא מה שחשבת, אלא זה יציבות וכו' וכו', אין סיכוי שתבין את השרשרת, כן? שמשתרשרת כתוצאה מאמונה. זה הרב שגר עשה.
שבים מילון מושגים.
אז אני אומר, אם אתם דבקים באיזה בא אני, זה הרב שגר, יש לכם עוד שיעור, עוד שיעור, עוד שיעור, לאט לאט אתם קולטים את הספר. זה בסדר, אתם מרגישים ש...
כן, כן.
שיפתחו לכם העיניים קצת בליקוטי מוהר"ן. אוקיי, בואו נתקדם עוד, כי אין לנו כבר זמן ללמוד לפני פורים ואנחנו נסיים את זה. יש עוד כמה דקות. כן? טוב, אז השאלה הבאה ששאל, איפה מתחילים? איפה מתחילים אדם, חיים שלו על הפנים, וזה, כן, בקנטים, קרשים, איפה זה מתחיל? מה השאלה? מתחילים על ידי אמונה או על ידי שמחה? מה אתם אומרים?
אמונה תולית שמחה.
לא יכול להיות הפוך? אתה אומר שזה
יכול להיות אחרי המעשים, אחרי המעשים ישכול להיות.
אז הוא לא ענה על התשובה הזאת, אני רק מצטט פה. אז אומר, אני מכיר, יש מצב רוח טוב, ואז התפילה זורמת, המילים יוצאות מן הלב. רבי נחמן הדריך לשמחה, כן, באופטימיות. הוא הדריך גם לאמונה, אבל הוא בעיקר הדריך לשמחה, נכון? יכול להיות שהמסקנה היא שמבחינת רבי נחמן, הדרך להגיע לאמונה אולי זה דרך שמחה. יכול להיות כמו שאמרנו, שזה לא סותר, כן? שזה מצב דו-סטרי. כל פנים, ההפשגה הוסיף עוד דבר. צריך הכרעה. קודם כל זה מתחיל בזה. אדם נופל. זה אומר, אדם צריך להחליט יום אחד, אני כבר לא נותן לעצמי ליפול יותר. עצבות, מבחינה מסוימת זה נוחות, נכון? זה נותן לגיטימציה לחוסר אונים. מה אתם רוצים ממני? מה אתם רוצים ממני? אני כזה ואני מסכן, כן או לא? אנשים באים לעזור לו, הוא דוחה אותם, נכון? זה להתכסות בשמיכת הרחמים עצמיים, זה לא יוציא אותו מזה, זה לא יוביל אותו לשום מקום, זה רק יעמיק את הבעיה, נכון? אז צריך לצאת, צריך לעשות איזו החלטה, הוא אמר. עכשיו הוא הזכיר פה דבר נוסף מעניין, הוא אומר, על ידי שתיית יש, כן? דרך אגב, רבי נחמן התנגד לזה, כן? זה אני עכשיו שכחתי את זה, אבל רבי נחמן לא החזיק מזה, בניגוד לחסידים. באמת לא תמצאו בברסלב כמו בחב"ד או משהו, את המנהג הזה של שתייה, נכון? מה יוצא מוצאים את חסידי ברסלב, הריקוד, השמחה, נכון? אז זה כבר שאלה של טקטיקה, נגיד ככה. האם על ידי שתייה או אפשר גם בלי? יכול להיות שנקודת ההנחה של רבי נחמן הייתה שאתה צריך לעשות את זה בצורה יותר טבעית. וזה קצת מלאכותי להכניס, למלא את עצמך באלכוהול. כל פנים, אם נקודת המוצא היא שצריך להחדיר באמון, כן? לצאת מחוסר העונים ולהביא את עצמו לשמחה, זה אומר, מבחינת, אומר ככה, שתיית יש, מבחינת אלה שכן דגלו בזה, מה זה עושה שתיית יש? אדם מתחיל לזרום, הלב דופק, נכון? הרי זה ידוע שיש קשר בין הגוף והרוח באדם, כן? זה לא צריך לזה ראיות. אז הם מרגישים את זה, כולם בפורים, כן, אתה מתחיל לשתות, אז פתאום יש משהו, יש זרימה, כן? ויש דופק חזק יותר, וזה נותן חיות. דרך אגב, אני אמרתי לעצמי דבר כזה, ש עכשיו אנחנו רוצים בכל אופן לשאול את עצמנו איך מתקדמים, נכון? אבל אני חושב שזה נכון לא רק לגבי זה, ברגע שאתה עושה דיאגנוזה נכונה, זה 50% מהפתרון. אתם מבינים? היינו יכולים אפילו לסיים פה תיאורטית. אתם מבינים? כי ברגע שאתה מאבחן נכון את הבעיה שלך, אז ממילא כבר אתה תמצא את הפתרון. אבל בכל אופן, יש פה בסעיף הבא, יש פה איזה ניסיון לתת פתרון. אבל קודם כל אני רק רוצה לסיים ברב שגר. הוא אומר ככה, אדם אוכל קש כל החיים שלו, אז הוא מחליט יום אחד, לא נותן עצמו ליפול, הוא עושה לזה סוף. הוא אומר ככה, גם להחלטה חיצונית יש חשיבות. אנחנו נוטים לזלזל בזה. מה זה? על מה ולמה? מה פתאום לא להתבין? הרי המציאות הרי כאילו הרבה פעמים מכריחה אותנו ליפול, נכון? אז אחרי שבוע שעבר עברתי במכללה את נתיב הענווה, אני לא זוכר, למדת את זה הענווה, אז אני אומר העניין הזה ש השתבות, כן, איזה השתבות שמתיישב הכל שווה, בין אם אוכל מעדנים, בין אם אוכל זה, מכירים את הפסקה הזאת, בין אם מגנים אותו, בין אם משפרים אותו, אותו דבר. ושאמר, אני לא מבינה את זה, ממש התמרדה, מה פתאום? אני אומר, מה, את רוצה בכוח להכריך את עצמך להיות עצבנית? לא, מה זה ייתן לך? אבל אתם לא מבינים, אנשים לא יודעים להיפתח לדבר הזה. אנשים לא התרגלו לחשוב בצורה הזאת. זאת אומרת, יש איזה מין מצב שאדם יתרגל לחשוב שאם החיים הם כאלה, אז הוא צריך להכניס את עצמו בכוח למצב הזה, וזה כאילו לא לגיטימי לנסות להשתחרר מזה. מה זאת אומרת? אני יכול להיות שמח. מבינים, מרגישים שזה כאילו זה דבר פסול. עד כדי ככה מחשבה מעוותת לפעמים.
הרב יכול לפרט יותר על השיבית יש לנו, נגיד, תמיד השתוות?
השתבות, הכל שווה בעיניו, בין אם משבחים אותו ובין אם מגנים אותו, בין אם אוכל מעדנים בין אם אוכל מאכלים אחרים. למה? כיוון שהוא שר היצר הרע מליבו מכל בחור. אני רואה כמה צרה קורה, האגו פה לא משחק, כל מה שעובר עליו אומר הקדוש ברוך הוא, כל דבר הוא רואה את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, זה הכל זימון שהקדוש ברוך הוא מזמן לי. אז מה אני מתלונן? מה אני להתרעם בכלל? רק הבאתי את הדוגמה הזו, משהו שלא קשור ישירות, בשביל להראות לכם סיטואציה שהייתה לי, שעד כדי כך אנשים התרגלו לחשוב שאם רע לך אתה חייב להיות עצוב ולא להיות אחרת, שהם לא, הם חושבים שזה כאילו איזה אני יודע, איזה חובה כזו. הלאה, בקיצור, אז מה שאומר רב שבא, אדם יכול להחליט גם החלטות חיצוניות. למה? בהתחלה זה יהיה חיצוני, חז"ל אמרו מתוך שלא לשמוע ולא לשמע, אחרי זה זה יחליק. אם אדם יתמיד בזה, בשלב מסוים זה גם יחליק פנימה. איך אומר הרבי מקוץ, והיו דברים האלה על לבבך, מכירים את האבות, עושים את זה על הלב. יכול להיות שזה לא נכנס עדיין ללב, אבל אם זה יהיה שם, יום אחד זה גם יחליק פנימה, גם אם זה לא בפנים ממש. זה לא אומר, הכל לא כלום, אם לא, אז אני לא רוצה. איפה יש סיפור מפורסם של רבי נחמן שבעצם מרמז גם לאותה נקודה? מותר לך להתנהג בצורה מלאכותית. זה לא רק שזה לא איסור, אלא זה גם דבר שיכול להביא את הפתרון. זוכרים את הסיפור?
שמה? לא הבנתי.
האינדיק. אתם יודעים מה זה הסיפור עליהם. שהוא הרגיש שהוא על הפנים, אז אמר, אם ככה, אז הוא ירד מתחת לשולחן, אני מתנהג כמו בהמה, אז מה אני עושה הצגות? כאילו זרוק את הכיפה מהראש, אני רוצה ללכת, אני הבנת, מה הפתרון שהוא מציע החכם שם? עושה הצגה. להתלבש וללכת, לשחק אותה. אנחנו מרגישים רתיעה מזה, נכון? לא, בהמה. דווקא בעניין הזה, אני חושב שיש באמת זכות על התפיסה החרדית. אני טוענים כלפי החרדים שאצלם יש הצגות. יכול להיות בן אדם רשע גדול, חרדים, אבל הוא תמיד ישר קו עם הסביבה, הוא ילך עם הלבושים שלו, עם המגבל. אצלנו, בן אדם שהוא מרגיש שהוא נופל, אז הוא לא עושה שקל. אני לא רוצה להיות מזויח, נכון? אז הוא ישר זורק את הכיפה, דתנשים. לא תמצאו הרבה דתנשים שם, למרות שיכול להיות שבפנימיות יש שם גם שם דתנשים, אבל החברה לא מאשרת את זה, נכון? יש פחד. עכשיו, אתה יכול לדון את זה לגנאי, אתה יכול לדון את זה לשבח. למה לגנאי? מה זה הזיוף הזה? אנשים, נכון? יש בחברה שלנו אמיתיות. מצד שני, ההצגה הזאת יש בה משהו, כן? היא משמרת אותך. יכול להיות שהיום, מחר, זה הצגה, שנה, שנתיים, אבל אחרי זה יחזור אליך, זה יחליק. והמציאות מראה שזה נכון, הבנת מה שאני אומר? אז בואו עכשיו נקרא, אני אגיד את זה מלמעלה, אחרי זה נקרא בפנים, כן? דבר אחד שאמרנו, חיזוק המלאך, יש חלום שעל ידי מלאך, חלום שעל ידי שד. אז אנחנו אומרים שחיזוק המלאך זה בחודש ניסן. מה זאת אומרת? חיזוק המלאך. ניסן זה התחדשות, אביב, טבע. השגר תמיד הסביר שיש קשר בין ההיבט החקלאי של המועדים למשמעות הפנימית שלכם. זה לא מקרי שפסח חל בחודש האביב, כי פסח זה התחלה. זה יציאת מצרים. וזה הולך ומתמזג יחד עם מה שקורה מסביב, האביביות הזאת, הפריחה המחודשת הזאת. זה במילים יותר פשוטות מה זה חיזוק המלאך שרבי נחמן מתכוון אליו. כן, ההוויה כולה, גם הכוחות הרוחניים מתחדשים כנגד זה. מה הדבר המצא? אם אנחנו לוקחים את פסח כדבר, אני תמיד מרגיש את זה. פסח, אתה מרגיש? אני אצלי זה משתלב הרבה גם ביום העצמאות, אני בירושלים, חצי שבוע, זו התחלה חדשה, יש איזה משהו, אני אוהב הכי הרבה את התקופה הזאת, אני לא יודע מה אתם אוהבים. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את פסח כנקודת המוצא, שזה ניסן, מהו ההפך? אדר, אדר זה הכי רחוק מההתחדשות. אז חז"ל אומרים, כשאומרים את זה בהמשך, שהמן הפיל פור בחודש 12, למה המגילה מסבירה חודש 12? זה הכי רחוק מהאוויר. ניסה לתפוס אותם בשינה. אומרים, אווירת סוף זמן. כן, אני חושב שבמיוחד סוף זמן חורף, זה הרגשה מאוד מאוד בולטת. פה זה משולב יחד עם ההליכה לצבא, פתאום נפרדים החבר. אני מרגיש סוף זמן, נכון? וזה התרופפות. כי זה הכי רחוק מניסן, אתם מבינים, ההתחדשות. אז הוא אומר בהמשך, אני רק מקדים את מה שתכף נראה, שהמן תפס את התאריך הזה, הוא אמר, תפסתי אותם בזמן הנכון, ישנו עם אחד שהוא ישן, והקדוש ברוך הוא ישן לו, כן? זה זמן של שינה, כי זה הגלות, נכון? כנגד, בניגוד להתעוררות האביבית, כן? אז לכן, זה אומר בהמשך, שבעצם מתי היה צריך להיות מרבים בשמחה? בחודש אדר או בחודש ניסן? כשנכנס ניסן, למה שנכנס אדר מרבים בשמחה? כי זה התיקון. התיקון לקחת את הדבר הכי הכי רחוק וחיצתם ולהפוך אותו לשמחה. בואו נראה את זה תכף. עכשיו עוד דבר, הוא אומר, תיקון על ידי תענית. זה גם מסביר תענית אסתר. למה יש חשיבות גדולה קודם המצוות האכילה שיש בפורים לתענית? תגידו אתם. תשוב, אנחנו רוצים להסביר את תעמי המצוות הפנימיים. שזה מה שעשה הזוהר, מה שעשה האריז"ל, מה שעושה רבי נחמן בעקבות המקובלים, כן? למה התענית היא חשובה כהקדמה לפורים? כי התענית יש בה טיהור, זיכוך מסוים. וזה בסיס מסוים להגיע לשמחה אחרי זה, לשמחה אמיתית. רבי נחמן, אני לא יודע אם פומס, את כל ההתחלות קשות. אני בהתחלה, כן, ראינו כבר תורה, נכון? כן. מה זה היה? כן. התחלות קשות, זה נכון, נכון. אז הוא אומר ככה, צריך בהתחלה להתאפק, לצאת מהמסגרת שמניעה אותך. אתה שרוי בזלילה, שרוי בפגם של אכילה. קודם כל תעשה הפסקה, כן? כן, תכניס את עצמך לאיזה אפילו יום אחד של טיהור, וזה קשה, כן? כי עדיין אתה לא הגעת למצב. ההחלטה הזאת היא כשאתה בתוך הבוץ, כן? כי אתה שקוע. בכל אופן אתה מחליט לעשות את התענית הזאת, אבל אבל ההחלטה הזאת היא כמובן לא מתוך התחבטות, אלא מתוך שלמות, מתוך הכרה בחשיבות, בערך של המצווה, של התענית וכו'. אם אדם עושה את זה מעצבנות, דרך אגב, כן, אוף, אני איך היום צום, כן? איך אני שונא את הצומות האלה, נכון? זה דבר מאוד מאוד גרוע. למה? כי זה מביא לכעס, ואז בעצם התענית לא פועלת את הפעולה שלה. זאת אומרת, תענית זה החלטה מסוימת של איפוק, אבל אם אדם עושה את זה מתוך שלמות, מתוך השלמה עצמית כזאת, מתוך זה שהוא שלם עם זה, אז זה יעשה את הפעולה, את הפעולה הזאת של זיכוי של תיאור, כן? כבישת היצר, ואז זה ההתחלה של שינוי המצב, של שינוי המצב הקודם של התאווה, ומלא מהתענית מגיעים לשמחה ולמשתה של פורים. אתם מבינים, זה המהלך שהולך פה. בקיצור, שמחה זה לא עניין משני, ובייחוד אצל המזרח, הדבר המרכזי. הרבה פעמים אתה חושב שברסלברס האלה כל הזמן, כל בדיוק בסייעת הדשמיה, חיפשתי איזה קלטת, אני לא יודע אם אתם שמעו, אולי אתם תעזרו לי, שמיים, כפיים, שמעתם בהם שיר כזה של ברסלב? עושים הפסקה באמצע שמיים, כפיים. השיר הזה נכנסתי פעם, שמעתי אותו, בדיוק עברה המכונית הזאת של הברסלב, רצתי אליהם לשאול אותם, אז הם חיפשו, לא מצאו את הקלטת, אבל הם אמרו לי מי הזמר ובאיזה קלטת אני יכול, כי הייתי בגאולה, ולא ידעו להגיד לפי הזה. אז עכשיו אני הולך עוד מעט לגאולה, אני מקווה שאני כבר יודע להגיד להם, אחד או הללויה שניים.
גוגל הרב, לא המצא את זה?
שמיים כפיים, נותן לך שמיים. אני לא יודע, אני לא מבטא. פעם אחת שמעתי את זה מהחברה האלה, תפס אותי הכי הרבה מכל הזה, אבל זה היה נורא נחמד גם אתמול. הם יצאו כדרכם מרקוד מסביב, השבוע זה עובד חזק, זה פורי. הם מרגישים שזה מכניס אותם לאווירה. אז בקיצור, אבל לפי מה שלמדנו, מבינים, שמחה, בדרך כלל שרואים את הברס לברס, רוב האנשים, אמרתי לכם פעם מה שהם אומרים, עדיף להיות משוגע שמח ולא נורמלי עצוב. כולם מסתכלים עליהם, אומרים, אלה הזויים אלה. אנחנו האנשים הנורמליים, אנחנו חיים, מי אנחנו? אלה האנשים הרציניים שלא מבזבזים את הזמן שלהם, השטויות כאלה, שהם יודעים שצריך לקום בבוקר ולכת לעבודה ולהסתפל בה כל הזמן. כל הזמן רצים ממטלה, משימה, אין להם זמן לנשום ואין להם זמן לחיות בעצם. זה רוב בני אדם. וזו הנקודה שהם מלמדים אותנו. אתם אומרים, חביבי, יש חיים? מה זה החיים? אתה חי או אתה לא חי? כן, חיי מוהר"ן, אתם זוכרים מה שאמרנו? למה רבי נתן אמר, הוא היה, יש גם לרבי נתן ספר על החיים שלו, איך זה נקרא? חיי מוהר"ן זה על רבי נחמן. מה יש לרבי נתן? ספר דומה על הביוגרפיה שלו. הוא אמר, עליו ראוי לקרות חיים, כי הוא היה מלא חיים. חיות, תלמד לחיות, תפסיק עם הריצות שלך. נכון? בקיצור, אצל רבי נחמן זה לא, כי איך הציבור בדרך כלל תופס את החבר'ה האלה? הוא אומר, אני חי, תן לי את החיים שלי, אני בן אדם מסודר, מה אתה אומר, מבלבל לי את המוח? רבי נחמן אומר, תבין, אם אין שמחה אז אין כלום. זה לא סתם פרזה. אין כלום. מה זה חיים בלי שמחה? בלי אופטימיות, ביחס לזולת, אתם מבינים? זה מפתח של הכל. תוסיף משהו, כן, מי שלא רוצה להיות שמח, זה צורם זום של גאווה. אתם יודעים, יש אנשים שלהם לרקוד, כל מה חושבים, איך מסתכלים על החירות, לרקוד ריקוד כזה. במיוחד ריקוד סולו, אתם רקדתם פעם בחיים שלכם ריקוד סולו? או רק את הריקוד הזה עם כולם? זה בריחה מסוימת, זה פחד, נכון? יצא לכם לרקוד ריקוד חסידי כזה?
מה זה סולו? לא הבנתי.
ריקוד חסידי לבד. כמו שיש לפעמים כאלה שהם יוצאים מתוך המעגל.
תוכל להקלה כאילו מה?
מה? חתונות, לא משנה. הריקוד החסידי הקלאסי הוא לא במעגל, הוא בודד, נכון? עשיתם פעם את זה? אני אומר לכם את האמת שאני הרבה, אני כמעט לא עשיתי את זה, אבל אני חושב שזה חיסרון גדול. גאווה. אתה מפחד מה יגידו עליכם? תזרום את זה, יש להם את זה, לעמוד באמצע החור. אפשר להסתכל על זה בצורה מגוחכת, אבל אפשר להבין את זה. יש פה משהו ענק שלא לפתוח לנו את העיניים, אתם מבינים? מתבייש, מה אתה מתבייש? מה אתה מסתכל על עצמך? הבושה מיוחסת למה? לא, לחטא של האדם הראשון. מה אתה צריך? אתה צריך להסתיר משהו?
יש גם אבל עזות או עזות
דבר פה על עזות דבר פה על אדם שרוצה
לא מקרה הזה, אבל יש גם לפעמים, אני יודע
שמה?
הקיצוניות השנייה.
בסדר, אני מדבר איתך,
לא, אני מסכים מה שהרב אמר.
אני אומר לכם תכלס,
עדיף לעשות שטיות מאשר,
ודאי, כן. איך אומר, אדם אומר לעצמו, אני לא סופרמן, כולם שמחים, גם אני שמח, מה אתה מתחכם יותר מדי, הם רוקדים, ואיך אני אשות, ואיך הסתכלו עליי. כן, איך הוא אמר את זה, צריך אמנם ביקורת, אבל לא ביקורת מנטרלת. בדרך כלל הביקורת שלנו הוא פשוט משביטה אותנו. בסדר, אז הנה באמת שכחתי שיש משפט שמתייחס בדיוק למה שאמרת. הדברים ברורים? רק נקרא את זה בפנים. גם עיקר חיזוק המלאך הוא בניסן. זה גם מה שאמר, מה זה חלום על ידי שד וחלום על ידי מלאך? מה זה השד? השד זה חלום מתוך יצריות. ולכן חזר, ולכן בספרים, באריזה כתוב שאדם שחי מתוך תאווה, כן? וחוסר שמירת עיניים, אז הוא מוליד שדים. לכן זה הטיפה מתחילה מהמוח, כן? וזה גם משפיע על הבלת, כן? בהתאם. זה נקרא חלום של שד. אדם שהוא טבול בתוך יצריות, אז החלומות שלו הם שדים. אדם שהוא נמצא במצב הזה, כאילו מחזר הזה, חלומות שלו, זה מלאך. חיזוק המלאך. זה אומר, חיזוק, עיקר חיזוק בניסן, כי אז בזמן שנותנים התמנות לכל המלאכים, מה זה מלאכים? זה מלאכים, אתם מבינים? אדם שרוי במלאות, באופטימיות, בחדוות יצירה, בהתחדשות, אביביות כזאת, ואז נתחדש הרצון, ואז הוא זמן שמחתם. וחשב המן להתגבר עליהם בחודש אדר, שהוא רחוק מניסן בתכלית הריחוק, כי חשב שכל חודש שהוא רחוק יותר מניסן, נחלש בו כוח המלאך יותר. ועל כן רצה להתגבר באדר דייקה, שהוא בתכלית הריחוק מניסן, וזה שדקדק הכתוב, יפיל פור מיום ליום ומחודש לחודש, 12 הוא חודש אדר. המגילה מדגישה חודש 12, כדי להדגיש כאן זה הכי רחוק מההתחלה. חודש 12 דייקה, כי זה דייקה הייתה מחשבתו הרעה, מאחר שהוא חודש 12 מניסן, שהוא בתכלית הריחוק ממנו, מה שאין חודש אחר רחוק מניסן יותר מאדר, שהוא החודש האחרון. על כן רצה להתגבר בו חס ושלום, כי חשב שבו כבר נחלש יותר חיזוק המלאך, כי עיקר החיזוק הוא בניסן כנ"ל. זה שכתוב ישנו עם אחד, ודרשו רבותינו גדולים, ישנו עם אחד, ישון שינה, כי עיקר כוחו בזמן השינה כנ"ל. כן, אם האביב זה התעוררות, אז האדר זה השינה, השנוניות. והתיקון היה על ידי תענית, כמו שכתוב וצומו עליו, כי תענית הוא תיקון גם המאכלים, כי על ידי תענית נעשה שמחה, שזה בחינת תענית חלום גם דבר שמתאים, זה כבר הסברנו, כן? אבל שוב, זה גם כתוב פה בקודים, תענית זה טיהור וזה שלב מקדים ליכולת להפוך את המאכלים למאכלים של קדושה. על כן נקבע פורים לשמחה ולמשתה וליום טוב, כי עיקר התיקון על ידי בחינת שמחה, שהוא תיקון המאכלים מבחינת חיזוק המבוזר, בחינת סעודת פורים, כי צריכים די קל להרבות בסעודה בפורים, אחר שזכו לתקן המאכלים, ולכן הוא מצווה גדולה, אז לשמוח ולהרבות בסעודה, לקיים לך יכול בשמחה לחמך, שזה בחינת תיקון השינה, תיקון גם הטומאה, וזה שמור רבותינו זכרונם לברכה, שנכנס אדם מרבים בשמחה, עיקר התיקון הוא השמחה שהוא חיזוק המלאך כנ"ל, וזה שדקדקו משנכנס אדר, כי באמת עיקר השמחה הייתה ראויה שלהתחיל בניסן. שתתחיל, כי אז הוא עיקר חידוש הרצון, ואז הוא זמן השמחה, כמו שמבואר שם, כל הזמן זה שם, זה איפה זה השם? זה אולי אצל רבי נחמן? זה כנראה גם המאמר, לפני המאמר אני חושב, לא? אבל זה לא משנה.
עיקר חיזוק המלאך הוא בניסן.
איך? מה?
אצל רבי נחמן, עיקר חיזוק המלאך הוא בניסן. מבחינת חוזה? לא.
איפה? זה ציטוט.
כן.
אם תראו משהו אחר תגידו לי. זה לא משנה, מספיק שאנחנו מבינים פה את הפסקה, אנחנו נסמוך על רבי נתן. וזה יום שנכנס אדם הרבה משיחה היינו, רק שנייה. כן, זכינו לדבר, זה תיקון השמחה, רק שנייה. איפה הוא אמר את זה? כיכר התיקון השמחה, וזה בעצם היה צריך להיות מתי בניסן. אבל מאחר, נכון? שחשב עלינו המן, התגבר עלינו באדר על ידי פגם המאכלים, על כן, אחר שזכינו להתגבר על ידי תיקון השמחה, כן, אתם מאכלים השמחה מהדר, וזה אומר שנכנס אדר, מרבין בשמחה. לתקן את זה, כן? היינו, כי תכף שנכנס אדר, אז היינו מתחילים בשמחה שהוא חיזוק המלאך, כדי להכניע ולשבר כוח המן הרשע. על ידי זה כמל, כדי שכוח חיזוק המלאך הוא בניסן, לא בכלל לנו איזה כוח חזרה, אנחנו חזוק המלאך בכל השנה. זה נעשה על ידי השמחה, כי על ידי השמחה, מלאך, כאילו חדש הרצון מאז, וכן, אתה מתחיל לשמחה מלאך, ובזאת מלאך, כן? הקרמה פרקה הייתה בניסן, נו, מה הכוונה פה? מתי היה האירוע?
שם עצמו היה בפסח.
זה היה חלום מועד פסח, סיפור של ארבע ימים, שמעתם את הרבים שהבאת את השיעור הזה. כל המגילה זה ארבע ימים, לפני ניסן, בליל הסדר ויום אחרי יום. גם זה לא מקרי, כי המקבלת שלו היא בניסן. אנחנו רוצים לתקן, אז אנחנו מתחילים. עכשיו צורו, איך זה ללמוד על פורים עם רב נחמן ובלי רב נחמן? כן, השתכנעתם? היו בזכותו של רבנו השם. שגר הוא גם מורכם ורבכם, זה כבר לא עזור לכם, אני רק צינור.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.